אז איך עושים אי-קומרס בתקופת משבר? איך מכינים הזמנות כשהראש עם החיילים בעזה ובצפון? איך נותנים שירות הלקוחות כשהלב נמצא עם החטופות והחטופים? איך חושבים על דוחות כשהכאב הוא על מי שאינו איתנו ולא, זה לא עוזב לרגע? הימים קשים ולפעמים, אומרת הקלישה, דווקא התעקשות על שגרת היומיום מסייעת ההתמודדות במצב שהוא כמעט בלתי נסבל. אז איך מנהלים אי-קומרס בתקופת משבר כל כך ארוכה, כשסופה אינו נראה לעין? כדי לשמוע וללמוד מניסיונם של אחרים, אנחנו נפגשים כאן, בפאנל המיוחד הזה, שמייצג חלק משמעותי מעולם האי-קומרס הישראלי וגם הבינלאומי. אני מזמין אתכם להקשיב לנוי הדס, אינוי השדה, לקרן בניסי מ-ACE, קבוצת מולטי ריטייל, למיקי סוקולובסקי מ-eBay ולאפי דהן מ-PayPal. שלום לכולם.
שלום.
אז בואו נתחיל בשאלת סבב כזאת, מעניין אותי באמת, כי מבחוץ הכל נראה אחרת, לשמוע מה המצב בארגון שלכם, איך אתם מתמודדים עם הסיטואציה לעומת התקופות הקודמות, תקופות אחרות, וכולנו ידענו תקופות קשות בעסקים, ובכל זאת, האם אתם נמצאים עכשיו עדיין במה שקרוי נועל משבר, נתחיל ממך נוי?
אז קודם כל, תחום החקלאות נפגע בצורה אנושה בתקופה הזו של המלחמה, ומהרגע הראשון, זאת אומרת, מהשביעי לעשירי, תחום החקלאות חווה משבר, שאני לא יודעת איך המדינה הולכת להשתקם ממנו, איך אנחנו הולכים להשתקם ממנו. ובעצם עוטף ישראל מכיל פיזית את רוב אוכלוסיית ישראל. איבדנו עובדים זרים שחזרו למדינות שלהם, ובכלל, נהיה מחסור חמור בתוצרת חקלאית. כך שאצלי גם המחירים שאני קונה את התוצרת מהחקלאים עלו, גם יש מחסור ענק, עצום. גם כוח העבודה שלי בשדות שאני מגדלת בהם, תוצדה באבן יהודה, ביום אחד איבדתי את כוח העבודה שלי, וזה קשה. זה אכן תקופה מאוד מאוד קשה. אבל האי-קומרס זה מתחזק. דווקא בתקופות משבר אני רואה שבאמת גם חוויתי את זה בקורונה וגם בתקופת המלחמה, יותר אנשים רוכשים באונליין והסלים גבוהים יותר, ואנחנו מתמודדים עם המחסור לעומת הביקוש. זה ככה, ככה זה עובד.
מעולה. אצלכם?
אז אצלנו באייס, בשבועיים הראשונים, בהחלט הייתה תחושה של משבר. קמנו לבוקר ולא ידענו מה לעשות, טיפולית, שיווקית, מסחרית. הדבר הראשון שהסתכלנו על האתר ואמרנו, האם הבאנרים צריכים להישאר כמו שהם, שמחים, צבעוניים, עם מסרים עליזים? וזה הדבר הראשון ששינינו. הורדנו לשפה סולידית, בדקנו איזה ביקושים חדשים עולים לנו. ובאופן מיידי, מצא שיש לנו סחר חזק, והצלחנו להזמין סחורות למוצרים חדשים שלא מכרנו בכמויות שאנחנו מכרנו בשבועיים הראשונים. אבל אחרי שבועיים, אני יכולה להגיד לך שאנחנו במציאות חדשה. אנחנו כבר לא במשבר.
מעניין.
אז בעצם אנחנו פה אמונים על המוכרים של eBay בישראל, שבעצם מייצאים לחול את הסחורות שלהם. ולצערנו, אנחנו כבר מתורגלים במצבי משבר, כמו שהיה לנו לפני 3 שנים עם הקורונה, שבבחינת האופי פעילות שלנו מאוד דומה בעצם. שילוחים בזמנים הרבה יותר קשוחים, יכול להיות שפחות אנשים מזמינים, ובעצם נערכנו בצורה מאוד דומה. ברור שהשביעי באוקטובר הצריך איזה שהם התאמות, ולכן סיפקנו כל מיני הגנות למוכרים שלנו בישראל. בעיקר בעולמות של שילוח ותגובות לא ענייניות. בעצם צריך להבין שכוח של מוכר בפלטפורמה כמו eBay נקבע על ידי הדירוג שלו בפלטפורמה, הפידבקים שהוא מקבל, הזמני שילוח שלו, ובעצם רצינו למנוע את זה שמוכרים ייפגעו בגלל דברים שאין להם שליטה בהם. אני שמח לראות שזה הצליח, ואנחנו רואים בדומה לקורונה עלייה גם בכמות מוכרים שמצטרפים לפלטפורמה, גם בכמות המחירות בפלטפורמה בישראל. וזה עוד איזושהי הוכחה לכוח של האונליין והאי-קומר, כשאתה ערוך נכון, בטח כשאתה עסק שרוצה להמשיך ולמכור ולסגשג מהמקומי לצאת לגלובלי.
ובפייפל?
אנחנו בפייפל, לצערי, למודי ניסיון, למשברים עולמיים, חברה עולמית, שיטפונות, הצפות, מלחמות, קורונה, כל שנה כמעט יש משהו אחר. אז ככה שהחברה די מבינה מה צריך לעשות, אבל עד שזה לא תופס אותך לצלך בבית, וכולנו זוכרים מה קרה פה ב-7 באוקטובר, ומה קרה בשבועיים הראשונים, אין ספק שזה היה משבר גדול. אני אחלק את זה לשניים. אחד, היינו צריכים לדאוג לעובדים שלנו. יש לנו קרוב ל-400 עובדים בישראל. אנשים מגויסים, אנשים נשארים לבד בבית שהבן זוג או הבת זוג, יש לנו אגב הרבה נשים שהתגייסו, נשארים לבד עם ילדים, זה כבר אופרציה אחרת. אז דאגנו המון לעובדים, קודם כל להכיל את כולם, כל אחד בקצב שלו, כל אחד בפוקוס שלו. הרבה מהעובדים התנדבו, הרבה מהעובדים התגייסו לתמוך ולעזור, והיינו מאוד מאוד, חיבקנו את כולם וניסינו להכיל את המצב, ולעזור כמה שאפשר. אין ספק שאחד מהערכים שלנו זה קודם כל האנשים והעובדים לפני הביזנס. הדבר השני זה באמת לתמוך בעסקים. כמה שאפשר לעזור לעסקים, לעזור לעמותות, לעזור להמון אנשים שרצו לגייס כסף בצורה קלה. וישקנו שירות שמיידית, שמאפשר לאנשים לקבל כסף מכל עולם, והסרנו את כל העמלות כדי לעזור ולעודד. אז כך שניסינו לדאוג לשני הצדדים, גם לעובדים, גם לעסקים. וכמובן, ככל שעבר הזמן, ראינו שהעסק מתייצב, עדיין זה לא שגרה, אבל כן ראינו שהחוזק הכלכלי הוא חשוב, והודענו את האנשים, והודענו את העסקים, והכנו כל אחד, ניסינו לעזור במה הוא צריך. חלק מהחברות, חצי מהחברה גויסה, חלק מהחברות נכנסו למשבר והוא צריכים לפטר. זה משפיע על היחסים. אנחנו אבל פרטנרים של כולם, וכמה שאפשר לעזור, וזה חשוב לכולם. במיוחד בעת משבר.
ושמתי לב שכולכם אצלם דיברתם, התחלתם כמעט עם הנושא של הקורונה. עכשיו צריך לזכור גם שעם כל הצער שבדבר, המשבר הכלכלי גם בישראל וגם בלאומי התחיל לפני ה-7 באוקטובר. ואני אשאל שאלה ששוב, זה נורא קשה לשים בצד את כל הנושא הרגשי, ואנחנו ישראל וקטנה וכולנו מכירים בכל מקום ובכל זאת, האם זה שעברנו את משבר הקורונה ושהתחיל משבר כלכלי שנה לפני או משהו כזה, זה משהו שקצת גרם לנו להיות יותר, לכם, בעסקים שלכם להיות קצת יותר מוכנים אל המשבר המאוד מאוד קשה שאנחנו חווים עכשיו?
אין ספק שהקורונה זה היה, אני חושב, פעם ראשונה שחווינו משבר גלובלי, שהוא מכסה את כל העולם, הוא פוגע מאוד, ושוב, אנחנו זוכרים מה היה בתקופת הקורונה, אנשים ישו בבית, אנשים לא עבדו, אנשים פחדו לצאת מהבית. וזה התחיל תהליך שבאמת העברה של קונים ומוכרים לאינטרנט. זה היה תהליך שקרה יחסית מהר, בלית ברירה, אבל המון המון עסקים הבינו שצריך להיות גם באינטרנט, אחרת אתה לא קיים, וזה מכין אותך לתקופות משבר. המעבר מהאופליין לאונליין, בתקופות משבר יהיה הרבה יותר קל אם יש לך תשתית, אם כבר עשית את זה. וראינו המון המון עסקים שבשבועיים, שלושה, הראשונים של המלחמה, הפסיקו לעבוד, הפסיקו למכור, הפסיקו לשווק, כי היה פשוט מצב קשה, אבל נמצאת את האינטרנט כדי להתחיל מהר מאוד להזיז את השיפט לחול, למכור לחול, המון עסקים קטנים, יש לנו דוגמאות, מייצרים תכשיטים, מייצרים דברים בבית, פשוט מוכרים לחול. וכל הפלטפורמה, וזה שהם עשו את זה כבר בקורונה, עזר להם מהר מאוד להעביר את עצמם לאונליין, וכמובן להמשיך ולשרוד, ואפילו להגדיל את העסק בתקופה הזאת.
גם באיבי רואים הסתה, כן?
כן. אני מאוד מסכים ומתחבר למה שאפי אמר. העסקים שהיו ערוכים תשתיתית, ראינו את זה גם בקורונה, איך הם הצליחו להתקדם ולהתפתח גם עם המשבר הכלכלי שעדיין לא מאחורינו, ואנחנו עוד נראה את התוצאות שלו בעתיד הקרוב, ובטח עכשיו בשביעי באוקטובר. עסקים שהיו ערוכים מצליחים להמשיך ולצמוח ולא לאבד מההכנסות שלהם ואפילו לגדול. גם עסקים חדשים באים ומצטרפים בכמויות בתקופות האלה, מתוך הבנה שאני חושב שהם ראו מה קורה בשנים האחרונות, מתוך הנרטיב הזה שבעצם יש לך בעולם כל כך הרבה קונים פוטנציאליים לעומת מה שיש לך בישראל. אם נסתכל רק על eBay, כמות הקונים שנמצאים היום בפלטפורמה היא פי 13 מכמות אזרחים במדינת ישראל. זה פותח המון אפשרויות. היום הרבה עסקים מבינים את זה, ואני חושב שעסקים שעוד לא השכילו להבין את זה בתחומים הרלוונטיים כמובן, עדיף להקדים ולעשות את זה, כי כמו שאנחנו רואים, משבר, עודף משבר, עודף משבר, ובעל עסק עדיף לך להיות ערוך לזה.
אז באייס אנחנו יודעים לקפוץ במשברים, כמו שבקורונה, לפני הקורונה, כל המרקט פלייס שלנו היה תחום קטן ויחסית שולי, בקורונה הבנו שיש לנו בעיה של סחורות ואנחנו חייבים להתנהל מהר ושילשנו את כמות הספקים שלנו. אז גם במשבר הזה אנחנו מגיבים מהר, פועלים מהר, אם זה להביא סחורות, שאין סחורות לאחרים או שהסחורות מתעכבות, אם זה להפעיל ייצור עצמי, שזה יתרון שלנו. אז כן, אנחנו יודעים לקחת את הסיטואציה ולייצר ממנה מכפיל כוח.
טוב, נויס, כמו שתיארת קודם, אצלך ההשלכות הן הכי קשות על העסק, ובכל זאת, את מרגישה שהיית קצת יותר מוכנה בגלל משברי העבר?
תראה, העסק הוא מאוד מאוד יציב, ויש לו באמת מערכות טכנולוגיות הכי גבוהות וטובות שיש בשוק, והעובדים שלנו תמיד יש לנו אקסטרה, אבל לא יכלנו לצפות את מה שיהיה, ולא יכלנו להתכונן לזה. אמרת לדוגמה בהתחלה שבאמת השוק עבר איזשהו טלטול, ובגלל העניין המחירים הגבוהים ויוקר המחיה וכו'. אז אנחנו תוצרת חקלאית פרימיום, תמיד התגיינו בזה שאנחנו חקלאות ישראלית, תוצרת פרימיום, שירות הכי טוב, איכות, אין לזה תחליף, ועל זה תמיד אנחנו בנינו, אבל פתאום כוח העבודה שלנו במילואים, התאילנדים שכותבים את התוצרת לא נמצאים, והשליחים שלנו לא יכולים להגיע לאזורי חלוקה שאנחנו מגיעים אליהם בשוטף, כמו באר שבע ואשדוד וכו', וזה קרה, וזה פשוט לאבד לקוחות ברגע בלי יכול, אתה רוצה להגיע אליהם ואתה פשוט לא יכול.
ומה את עושה אז?
קודם כל, לקחתי את הצד הכלכלי ואמרתי, אני רגע עושה מחשבה מחדש, כל החיים אני נלחמת על תוצרת חקלאית ישראלית, אני יושבת בערוצי הטלוויזיה ומסבירה כמה זה חשוב, כמה אותם חקלאים שומרים על גבולות המדינה, ולפני שהסתכלתי על העסק, לקחתי את זה דווקא למקום רגע, כל החיים אני נלחמת למען ההבנה כמה חקלאות היא חשובה, וזה המאני טיים, כאילו, לעזור בחזרה עוד יותר. אז הקמתי חמל שמחבר בין חקלאים למתנדבים שרוצים לקטוף את התוצרת, וכל מיני חקלאים שלא היה להם אפשרות לשנע. אני בעצמי נסעתי על מסעית והבאתי את התוצרת מהם. ובעצם חיברתי בין חקלאים שרוצים למכור תוצרת למקומות אחרים, שנגיד אין להם תוצרת הכי הכי איכותית, כמו שבנוי השדה. לקחתי את זה לשם. עכשיו, מעבר לכך, העסק עבר טלטלה מאוד מאוד קשה של כוח אדם. וביום אחד החנויות שלי, יש לי גם אופליין, יום אחד החנויות היו סגורות. זאת אומרת, בשמיני לעשירי לא היה לי חנויות, והאונליין היה מאוד מאוד מצומצם מבחינת כוח אדם. אבל לפעמים, שקורה איזשהו מצב, איזושהי סיטואציה, שאין לך ברירה, אז אתה פועל הכי טוב. והצלחתי להשיג עוד עובדים, והצלחתי להשיג עובדים נוספים שעבדו, אם הם לא, עם אישורים כמובן, אם הם לא מתאילנד, אז אריתראים וכו'. והמון המון מתנדבים הגיעו אלינו לשדות, המון המון המון, בלי סוף.
אז מחזיר אותך למחירה שבסוף, כן. את יודעת, צריך לעבוד גם של העונה הבאה, וכולי, נכון. גם סיפרתי בשיחה המקדימה, מי עכשיו שותל את היבול של האביב, אבל עוד לפני זה, והמחירה, את אומרת, חנויות יורד, אז מה, פשוט לקחתם, האי-קומרס הפך להיות ערוץ הצמיחה או המחירות העיקרי, או יותר משמעותי?
בוא נגיד דבר כזה, בשבוע הראשון הייתה התנפלות קריטית על הסניפים. קריטית, זאת אומרת, הסניף היה סגור, הסניפים היו סגורים בשמיני, אבל בתשיעים נפתחו איכשהו, ממש איכשהו, ואתה ראית התנפלות מסיבית, אבל עם הזמן אתה מרגיש שזה דואך, שאנשים כן מעדיפים לחסור לאונליין, כי הם מרגישים יותר ביטחון ככה, פחות להסתובב, ומחפשים מרחב מוגן, וכן, זה מין מחפה אחד על השני.
מעניין מאוד. כי פירות וירקות אונליין זה משהו שישראלים לא גילו לפני 10 שנים. זה יחסית חדש. הרי יש את הישראליות הזאת של למשש, וזה תפס. הרבה בזכותך, כאלה שבר בעקבותייך. מעניין. מיקי, אתה באמת רואה את רוב פעילות האי-קומרס, כמעט הכל, בוא נגיד, ממש בצורה משמעותית של ישראלים החוצה. אתה מרגיש שיש איזשהו שינוי בהתנהלות, יש הספקה יותר איטית, יש אולי, לא יודע, שינויים משמעותיים?
אז אני חלק את זה, בעולם של הקונים, כן, אנחנו רואים שאחרי השביל העשירי נעצרו הרבה מהטיסות המסחריות. הרבה מהמוכרים בחול בעצם משלחים באמצעות טיסות מסחריות, ולכן מהרבה מדינות הופסק השילוח באופן מוחלט לתקופה מסוימת. זה מתחיל לחזור לאט לאט עם החזרה של הטיסות המסחריות. אני מעריך שברגע שהדברים יחזרו להיות יותר בשגרה, בוא נקרא לזה ככה, שוב, קשה לחזות מתי ואיך. גם כמות הקניות תגדל ותחזור למימדים הרגילים שלה. בעולמות של המוכרים, אנחנו באמת רואים את ההמשך המגמה שדיברנו עליה. יש יותר הבנה שצריך to sell everywhere, to sell more. זאת אומרת, אנשים מחפשים עוד אפיקי מחירה החוצה, אנשים מחפשים את הדרך הכי נכונה להם בסיטואציה הזאת, להבין מה הפלטפורמות שעובדות להם, אם זה מרקט פלייס, האם זה חנות אונליין משל עצמם, להבין ולהכיר איך אתה משווק החוצה, איך אתה מגיע לקהלים שלך בחוץ, ואני חושב שיש הרבה יותר עניין להבין, ללמוד ולהתמקצע במקומות
האלה. וזה גם נהיה יותר פשוט היום?
אני חושב שכן, תראה, אני אדבר מהמקום של המרקט פלייס, אני חושב שברגע שאתה פותח חנות ברוב המרקט פלייסים היום, הסף חדירה שלך לשוק הוא נהיה הרבה יותר פשוט, אתה לא צריך להשקיע עלויות גבוהות בפתיחה של חנות, רכישה של דומיין, אתה לא צריך להשקיע את אותם מאמצים בשיווק אם אתה עושה את זה באופן עצמאי, לדרך המרקט פלייס, יש מספיק טכנולוגיה בתוך הערוץ הזה בשביל לעשות את זה, יש פתרונות שילוח של כל מיני שיתופי פעולה. שוב, זה לא מתק סמים. כל אחד שיכנס לזה כמו לפתוח עסק צריך להשקיע בזה את הזמן, את הנשמה, ולהבין איך הדבר הזה עובד, אבל אני חושב שאם עובדים נכון, התוצאות בדרך כלל הן חיוביות ועוזרות לעסק לגדול.
נגעת בנושא מרקט פלייסים, ואמרנו שלא נפתח פה שוב, כי זה כבר נלעס עד דק, כל שינוי מפת המרקט פלייסים בישראל של החודש האחרון, ובכל זאת, אתה יודע, מעבר לסקייל, הכמויות שתיארת קודם, מה אתה רואה מהפריזמה שלך שונה בין מרקט פלייס בינלאומי לבין הניסיונות שנעשו בישראל? שוב, לא צריך שמות ומספרים.
כן, לא ניכנס לשמות.
קונספטואלית.
ברור, ברור. אז אני אגיד, קודם כל, איבי, חברה ששנה הבאה תחגוג 30 שנה, וברור שהיו שינויים ואדפטציות לאורך השנים, עדיין אנחנו מדברים על game of big numbers, זאת אומרת, אנחנו עדיין פלטפורמה עם נפח סורות של אזור ה-70 מיליארד דולר בשנה. זאת אומרת, הכוח קיים, ולכן גם אחד היתרונות הגדולים, בניגוד נגיד למרקט פלייס מקומי, שמוכר בפלטפורמה של eBay, הוא לא נתון למשחקי המחיר שיש פה בארץ. בסוף מרקט פלייסים מקומיים מביאים את הסחורות שלהם מאותם ספקים, עובדים עם אותם מבואנים. היכולת שלו לשחק עם מחירים או עם הצעות מיוחדות היא די מוגבלת, כי הוא בסוף לא יכול לפגוע בספק הקצה שלו. ואצלנו אין את המשחק הזה, זאת אומרת, יכול להיות מוכר מסין שישבור את השוק לגמרי במחיר של המוצר שהוא מוכר ביחס למרקט פלייס מקומי. עוד משהו שאיבי הבינה בשנים האחרונות זה בעצם שיש תחומים שבהם איבי חזקה יותר מהמתחרים. קטגוריות כמו חלקי חילוך לרכבים, פריטי אופנה יוקרתיים, מוצרי אספנות, ובקטגוריות האלה איבי באה ומשקיעה המון כסף ותשומות בטכנולוגיה, בפיתוח טכנולוגי שיעזור למוכרים בקטגוריות האלה, ברכישה של חברות שמספקות שירותי עזר בתחומים האלה, ולכן אני חושב שגם ההתמקצעות הזאת, בסקייל כזה, נותנת לאיבי יתרון אל מול מרקט פלייס מקומי.
אגב, נגיד לקטגוריות כמו מזון טרי ודברים לבית, נגיד לאייס ולנועי סדש, מה לחפש באיבי?
אז לאייס בוודאות, זאת אומרת, כלים לבית ולגינה זה אחד התחומים הכי חזקים באיבי ברחבי העולם.
פירות וירקות, קצת יותר בעייתים, אתה רוצה שנוי מכירה את העולם הזה, ויודעת שחול במרקט פלייסים זה קצת יותר קשור.
שמתי בצד רגולציה.
אני יכול להגיד לך שלצורך העניין, eBay באוסטרליה, לצורך העניין, הם מוכרים מאוד חזק בעולמות האלה, הם עובדים עם הרבה רשתות.
בסדר, לא יודע,
שממש מוכרים דרכם את הסופר.
אז כן, הנה, עוד ערוץ צמיחה חדש, בעיקר אמרת פרייבט לייבל, דברים שאתה מייצרים, זה יכול להיות מעניין, אבל דווקא מהזווית של אייס, שהיא מוכרת, גם יצרת, מוכרת ומשווקת בעיקר דברים לבית ולסביבת הבית, היה אפשר לצפות שתהיה עלייה במחירות ברבעון הזה, שוב אחרי ההלם הראשוני שתיארת, האם אכן כך?
כן, בהחלט. כי כשאנשים בבית, אז הם משקיעים יותר בבית, וראינו עלייה אחרי השבועיים של ההלם, ראינו עלייה שהפתיעה גם אותנו. לא חשבנו שהלקוחות שלנו התאוששו כל כך מהר, והם התאוששו. בהתחלה זה הגיע בצורה של מוצרים שהפתיעו אותנו. היה סקשן שלם של מוצרים לממה, טרנזיסטורים, סוללות, מוצרי גיבוי, מוצרי חירום שאנשים הרגישו שהם חייבים עכשיו שיהיה להם בממה בבית. וכמובן שבנקודה הזאת היינו צריכים לחשוב איך אנחנו מגייסים סחורה, שמוצרים שבדרך כלל אנחנו מוכרים ביחידות
בודדות,
ועכשיו אנחנו
בעשיריות.
באלפים. קיבלנו עשרות פניות לתרומות של ציוד למילואים, וגם פה מצאנו את עצמנו לוקחים ומרחיבים קטגוריות שלמות של מזרוני יוגה, מוצרי חימום, ואפילו גזיבויים, ומעבירים ותורמים אותם גם ליחידות צבאיות. וכן, גם הקטגוריות עצמן, הקבועות שלנו, של מוצרים לבית ואירוח, גדלו, כי הרבה משפחות מצאו את עצמם, משפחות במרכז, מארחות, משפחות מהעוטף או מהצפון או בלי ממד, וראינו עלייה בסגמנט של מיטות מתקפלות וארונות זמניים, כנראה ארונות קטנים שאפשר לייצר מקום מחסון נוסף.
זה הביא לכם גם לקוחות חדשים לאונליין?
בוודאי, בוודאי. עוד סגמנט מאוד מעניין, אפרופו מה שאמרת, הם מצברים, כיוון שאנשים לא יצאו כמעט מהבית ולא ענו את הרכבים, היה לנו זינוק אדיר.
חשבתי שרק לי זה קרה.
לא, לא. וזה הדהים אותנו, וגם לזה הצלחנו לענות לביקושים מהר, שמבחינתנו זאת הייתה הצלחה מאוד גדולה.
אשמח להוסיף על הטרנדים שאנחנו רואים. בניגוד לשתושתכם, אנחנו רואים גם את העולם הפיזי וגם את העולם שהוא לא פיזי. שירותים, אפליקציות, משחקים, משחקים דברים דיגיטליים.
מה שאינו מוצרי צריכה.
גם מוצרי צריכה. המשחקים זה אני צורך משחק לשחק, אבל לא צריך משלוחים. אנשים שפחות נפגעים. המון סטארט-אפים ישראלים הם באזור הזה. הם לא מוכרים טרנזיסטורים, הם מוכרים שירותים ודברים אחרים. אז מה שראינו זה דבר כזה. אחרי הקורונה, כמובן שראינו שהקונים הישראלים אימצו את האינטרנט ויודעים להוריד את העלויות ולתכנן את הקניות שלהם, וזה בעיקר קרה כי הם קנו בעולם. הם ראו שזה לא משנה אם אתה קונה בארץ או בחול. הרבה פעמים תקנה בחול, המחיר יותר טוב, המשלוח יגיע יותר מהר, ואתה תהנה יותר, ואם צריך להחזיר, זה גם יעבוד טוב.
מסכימה
איתו? וזה בחלק מהמקרים,
חלק.
אני חייב להודות שלצערי זה המצב. יחד עם זאת, ראינו שבתקופת המלחמה, כולם רוצים לקנות כחול לבן, ואנחנו צריכים לקנות כחול לבן. עשינו סקר וראינו שאנשים מוכנים לשלם יותר, אבל לקנות מעסקים ישראלים. הדבר הזה הוא מצוין, אבל אם לא נשפר את השירות, ואת היכולת שלנו לדלבר בזמן, ולעמוד מאחרי מה שאנחנו מוכרים, וישאר לנו מלאי, אז הדבר הזה יתמוסס, ואנשים יחזרו למכור בחול, כי המצב הכלכלי לא ישתפר, ואנשים רוצים לחסוך כסף, ואם אני יכול לקנות משהו יותר בזול, מוקדם מאוחר אני אעשה את זה. אז זה צריך לזכור. לגבי המוכרים, שוב, אני חושב שהאינטרנט עוזר לאנשים למכור בחול. עסקים קטנים, עסקים בינוניים, עסקים גדולים, ואנחנו רואים יותר ויותר עסקים פותחים את הקהל, לקוחות שלהם, שוב, אני מדבר, המון שירותים, לא למכור מלפפון, זה קצת יותר קשה. פותחים את העיניים לחול, וזה עוזר להם כלכלית, גם לשרוד וגם להגדיל את העסק שלהם. וזה דבר שחשוב שאנחנו רואים.
אני חושב שתפיסתית יש איזושהי סטיגמה כזאת שהשירות באי-קומרס הוא לא טוב וכו'. אני, I dare to doubt it, כאילו אני חושב שדווקא אנחנו כן רואים שיפור הדרגתי, יש פה שתי דוגמאות, אבל לא חסר דוגמאות של סטנדרטים עולים.
לגמרי.
זה לא מה שהיה פעם, לא לפני 3 שנים ו-5 שנים, ומסכים איתך שטוב שיש אמזון, אי-ביי ודומיהם, כדי להראות באמת איך דברים...
אין ספק שאם אתה משווה את הדברים למה שהיה פה לפני 5 שנים, זה עולם אחר. אבל עדיין אתה רואה שיש את הטובים מאוד, ויש כאלה שעדיין לא, וצריכים כולם ליישר קו, אחרת הצרכנים יבחרו את מי שנותן שירות טוב, וכשאתה קונה בחול, אתה מרגיש חוויה קצת אחרת. שוב, אני לא עושה הכללות, אבל לשם צריך לשאוף.
אין ספק. פתח קצת את העדשה, דיברת על בינלאומיות, נגענו קצת בשיחות בינינו על רוסיה-אוקראינה. האם אתה רואה קווים דומים בין הפעילות הבינלאומית במלחמת רוסיה-אוקראינה ובין מה שקורה עכשיו?
כן, אז יש הרבה דמיון, לצערי יש לי ניסיון באזור שלי, יש שתי מלחמות קשות, וזה משפיע על כל הכלכלה סביב האזור. אני חושב שכמה דברים. מצד פייפל ראינו שאנחנו עוזרים מאוד, כמו שאמרתי, בעולם של תרומות באוקראינה, בחצי שנה הראשונה עזרנו ליותר ממיליארד דולר תרומות לעבור מהעולם לאוקראינה. העולם נרתם, תרמו כסף למטרות טובות, וזה היה חשוב מאוד ומלבב. כולל עזרה פיזית, יש לנו משרד בפולין, שזה קרוב לאוקראינה. כמו שאתם זוכרים, היו קרוב ל5 מיליון פליטים שעברו. האנשים שלנו בפולין ערכו אוקראינים בבית, עזרו להם. עזרנו לעסקים קטנים. יש לנו דוגמאות של עסקים שעזרו לנו לפרוץ גבולות. דוגמה אחת שאני יכול להגיד, חברה שנקראת בטרמי. מפתחים בחורה בת 28, הקימה עסק, שהוא היום הוא אחד העסקים הגדולים בתחום ה-Wellness ו-Well-Being בארצות הברית. היא עובדת לנו קרוב מהיום הראשון, והיא צמחה לממדים ענקיים של מאות מיליוני דולרים. היא מוכרת אפליקציה לשוק האמריקאי, לשוק העולמי, ותודות לזה שנפתחה בעקבות המלחמה, הבינה צריך לצאת החוצה, כי השוק המקומי הוא מוגבל ויש מלחמות, וזו דוגמה יפה לשיתוף פעולה שעשינו ועזרנו לחברות והסטארט-אפים האוקראינים. יש המון טכנולוגיה באוקראינה, המון סטארט-אפים, ואני חושב שהמלחמה הייתה טריגר לקחת ולעשות שיפט לעולם, ואנחנו רואים הצלחות ואנחנו חלק מהדבר הזה, ואני חושב שזה גם קורה בישראל וגם יקרה בישראל, להסתכל על העולם הגדול, לנצל את המשבר להזדמנות, ולהסתכל החוצה, ולעשות את כל מה שצריך כדי לבנות חברות פה גלובליות וגדולות, זה יעזור לחוסן הכלכלי של כולנו. בסוף היום החברה שוק קטן, הייצוא, זה החלק הגדול, וייצוא טכנולוגיה זה דבר חשוב מאוד.
מה שאומרים, ישראל, small scale.
לגמרי, כן.
רוצה לשאול את שתיכם, אתם פוגשות בעבודה שלכם את הדבר הזה שנקרא לקוחות שקונים, ומה לעשות שגם הלקוחות הם חווים ברמה אישית, רגשית, משפחתית, לאומית, מה שאנחנו חווים בתור הצד של המוכר, וצריך לתת להם שירות, ואנשים לפעמים נכנסים לסטרסים שלא היו לפני, ולהפך, יכולים להיות אפתיים. האם אתם מרגישים השירות לקוחות, יודעים מעבודה מול שירות לקוחות, שמשהו השתנה, ואם כן, האם עשיתם איזושהי פעולה מסוימת כדי להתאים את אנשי שירות הלקוחות שלכם ללקוחות, למצב שבו הלקוחות שלהם נמצאים?
אני יכולה להגיד ששירות הלקוחות של נועה שדה זה הדבר שאני הכי הכי גאה בו, עוד לפני באמת השביעי לעשירי. זה פשוט מדהים לראות את זה, אנחנו עובדים עד 11 בלילה מ-7 בבוקר, אפשר לפנות אלינו בכל ערוצי התקשורת, תמיד תמיד יש מענה תוך שניות, וכמובן שמקבלים זיכוי, מקבלים חמלה אם צריך, מקבלים הבנה, כל דבר, הלקוח תמיד צודק. ככה שמבחינתנו לא השתנה איזשהו משהו בשירות, גם מבחינה של עמידה בזמני שילוח, או חוסר במלאי, או משהו כזה, תמיד אין דברים כאלה אצלנו, זאת אומרת, זה כמעט לא קורה, ואם קורה, תמיד זה מתעדכן. ככה שמבחינה הזאת, אני חושבת שדיברנו על שירות, אני חושבת ששירות זה א' ב' בעסק, והוא תמיד תמיד צריך להיות מוכן לכל דבר ולכל תחזית. וכן, יש עסקים בארץ שצריכים קצת להשתפר בשירות, אני חושבת שזה רק, זה טיפ הכי גדול שאני יכולה לתת, תשקיעו בשירות. השיווק הכי טוב שאתם יכולים לעשות, זה שירות טוב.
ובכל זאת לקוחות מתוחים, ואיך עוזרים להם?
אז באתר היה לנו קצת יותר מורכב להרגיש את הלך רוח של הלקוחות, אני יכולה להגיד שבסניפים ראינו שזמן הביקור התקצר בצורה משמעותית. אנשים באו, לקחו ורצו הביתה. כן, בשמיני לאוקטובר יצאו תסריטי שיחה חדשים, מסודרים. הצוות של השירות לקוחות קיבל הוראות מדויקות עם מתקשרים מפונים ומתקשרים מילואימניקים, מה צריך לעשות. במקביל, היו לנו גם כמה אתגרים ברמה האישית. יש לנו מחסנים בדרום ומפעלים בדרום, שהיינו צריכים לראות איך אנחנו ממשיכים להפעיל אותם ועומדים בלוחות הזמנים ללקוחות. שזה היה מאתגר, אבל מצאנו את הדרך גם לעשות את זה, וגם להגיע לכל הלקוחות שלנו, ולהתקן אותם במידה, וראינו שיש צפי לבעיה. וברגע שמעתקנים מראש, שזה המצב, ואנחנו בהתנהלות שונה, אז אני חושבת שמצליחים להגיע גם אצל הלקוחות להבנה. כי כן היה באוויר מתח מאוד גדול, אבל בשנייה שמתקשרים את זה ללקוחות ומנהלים שיח, אפשר לעבור גם את זה.
מעניין. עולם האי-קומרס הוא תלוי בצורה כמעט קריטית במרקטינג, בדרך שבה עושים שיווק, ויש לנו איזשהו דיפולט כזה, שיש משבר, קודם כל עוצרים שיווק או פרסום. קודם כל עוצרים ובואו נתארגן מחדש. אז מעניין אותי אם, א', אם זה נעשה, נשאל את כולכם, במקומות שבהם אתם נמצאים, באמת נעשתה הפעולה הזאת, וב', איך נערכתם מחדש, ואיך בעצם אתם עכשיו בונים, אם זה מיום ליום, או שינוי ממש משמעותי של תפיסת או בניית תקציבי השיווק והפרסום.
העסק הזה צריך להיבחן כל יום, עם משבר, בלי משבר, ולעשות את ההתאמות. אני חושב שזה קשור גם לשירות. צריך קודם כל להקשיב, לשמוע מה קורה, מה עובד, מה לא עובד, ולהבין שהמצב הזה הוא מצב של הרבה דברים לא צפויים. וצריך לעשות הרבה שינויים. ככל שהעסק יותר בנוי לשינויים מהירים, יהיה לו יותר קל לנהל ולהישאר אפקטיבי ולהמשיך לגדול. וצריך להיות פשוט מוכנים ולראות מה נכון לעשות, באיזה כיוון, איפה אפשר לעזור, איפה אפשר לעזור יותר, איפה אפשר להסיט אנשים, עובדים. העסק צריך להיות מאוד דינמי ולצפות לדברים. ושוב, ראינו את זה בקורונה, דברים שלא ציפו שיקרה, קרו. והמלחמה זה היה דבר שאולי היה צפוי וחלק לא ידעו, אבל זה די דומה למה שהיה במשבר הראשון. אז יותר קל להתמודד. ולאט לאט אנחנו לומדים ומבינים שגמישות זה דבר מאוד מאוד חשוב. בנושא השירות אני חושב שהייתי מוסיף פה, בתקופות משבר שכולם מרגישים לא בטוח, צריך לשדר ביטחון. אנחנו באזור שלנו, של הכסף, מאוד חשוב לנו קודם כל לשמור על הכסף של אחרים. יש לנו תוכניות של הגנת קונה, שלא משנה מה יקרה, תקבל את הכסף חזרה. אז קודם כל זה מרגיע את כולם, כולם רגע אחד נרגעים. ומנסים לפתור את הבעיות, ולהכיל, ולהיות יותר גמישים, ולהיות אמפתיים, ולהכיל, זה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שזה, כמו שנועה אמרה, הרמה של השירות, רוב מה שאנחנו עושים בחיים, זה קומודיטי. מציעים ירקות, מציעים טרנזיסטורים, מוצרים, מרקט פלייסס, בסוף זה, אפשר להשיג הרבה דברים די דומים. מי שייתן שירות טוב, והלקוח ירגיש שהוא פרטנר שלו, והוא כאן כדי לעזור, אלא החברות שיצליחו ויגדלו.
מיקי, אתה רואה איזשהו שינוי במדיניות הפרסום של לקוחות?
אז כמו שתיינו מקודם בעצם, דווקא בזמנים האלה, יש יותר אפשרות ליותר עסקים להצטרף ולהתחיל לייצר לחול. דווקא אצלנו יש נעשים יותר מאמצים בשביל לייצר יותר תוכניות צמיחה לעסקים, כן להשקיע יותר בשיתופי פעולה עם גופים שעובדים עם עסקים קטנים ובינוניים, בשביל לחבר אותם לתוכניות צמיחה האלה, לתת להם ליווי יד ביד בפתיחה של החנות, כל מיני הטבות בתוך הפלטפורמה. זה בגדול הדברים שנעשים ברמה השיווקית, אז בהקשר הזה לא שינינו בצורה דרסטית. אני גם אשמח להתייחס לי לנושא של השירות, אני מאוד מסכים עם מה שנוי ואפי אמרו, גם אפילו במקומות כמו מרקט פלייסים, שבסוף המחיר משחק תפקיד מאוד משמעותי, בלונג רן, מוכרים שידעו לתת שירות טוב ומענה טוב ללקוחות מכל העולם, גם אם המחיר שלהם יהיה קצת יותר גבוה, הם בסוף ינצחו בתחרות הזאת. יש לזה משמעות אדירה בכל אחד מהתחומים של האי-קומרס.
מה עשית עם השיווק שלך?
אז אנחנו המשכנו כרגיל. הדילמה הגדולה שלנו הייתה לפני נובמבר. אמרנו, מה יהיה בנובמבר הזה? נובמבר זה החודש שכל אתרי האי-קומרס מחכים לו, וחלק גדול מהתקציב של רבעון 4 נמצא בנובמבר. ודבר אחד היה ברור לנו, שאנחנו לא הולכים לצעוק, ואנחנו לא הולכים בהתחלה להיות אגרסיביים, אנחנו הולכים להיות סולידיים, אנחנו נשארים עם אותה תוכנית. עם אותם מבצעים, עם אותו יד, אבל שיווקית אנחנו נפעל אחרת. אנחנו מתאימים את עצמנו למצב, אנחנו מדברים בווליום שמרגיש לנו נכון, ואם יקנו, אנחנו נהיה מאוד מרוצים, וזה מה שקרה בסוף. בסוף התוצאות של נובמבר הפתיעו את כולם. ומאז המשכנו באותה מגמה, השיווק נשאר...
רק בשפה בדיוק. יותר... מעודנת לצורך העניין, פחות צבעונית, כן, יותר כחול
כן.
לבן.
יותר כחול לבן, היו המון דילמות לאורך החודש, כי מהר מאוד היו מותגים שהחליטו כן לעבור לנובמבר סייל האגרסיבי, ואנחנו בחרנו שלא, זה הרגיש לנו מוקדם מדי, וראינו שזה גם הוכיח את עצמו. ברגע שנראה לנו מתאים, גם שינינו מעט את השפה, אבל... רוב החודש נקטנו בשפה סולידית, כחול לבן, וכל המסרים שאני אומרת שפה, הכוונה היא לכל המסרים העוטפים שליוו את כל השפה השיווקית, וזה ממשיך איתנו עד היום. גם היום אנחנו פחות אגרסיביים ממה שהיינו פעם, מתוך בחירה.
תודה. אז בעצם הייתי צריכה מיד להיות שקופה מול הלקוחות שלי ולדברר את הסיטואציה, ולכן פניתי דרך עמוד האינסטגרם שלנו, שהוא מאוד מאוד חזק, יש לו עשרות אלפי עוקבים, עם סרטון מאוד מאוד חזק, שמסביר מיד מה קורה בעולם החקלאות, כמה הוא נפגע, וכמה דווקא עכשיו יותר מתמיד צריך לתמוך בחקלאות ישראלית. וכמי שמבחינתי אני חרטתי על דגלי, שזה המשמעות של חיי, מיד כל האתר הפך להיות עם דגלים של מדינת ישראל שרואים על כל מוצר, למרות שמבחינתי זה הברור מאליו שזה ככה, אבל כל המוצרים עברו להיות עם דגלי ישראל, הדגל הפך להיות ככה, אני לא אגיד השיווק הכי זה, אבל בפרונט, זה הפך להיות בפרונט, כי זה משהו שמבחינתי דווקא בתחום הזה מאוד מאוד חשוב לציין את זה. עשיתי איזשהו מהלך ענק עם קניון עזריאלי תל אביב, שבעצם הבאתי בעצם תוצרת חקלאית שהיא כל כולה רק מעוטף ישראל, בארגז שהעלות שלו לי הייתה 150 שקלים, מכרתי אותו ב-100 שקלים, רק כדי שנוכל להביא את הכסף באמת לאותם חקלאים שנפגעו עכשיו וצריכים את הכסף הזה עכשיו, ומכרנו, אני לא יודעת, זה יותר מ-15,000, 15,000 כאילו מארזים כאלה, ויכלנו למכור עוד, פשוט.
אבל היה שלט ענק על עזריאלי נוי.
כן, היה שלט גדול, ו... זה היה באמת משהו ששינה את כל השוק, כי ראו אחרי הדבר הזה, המהלך הזה שכולם עושים מארזים. ובאמת רואים שאחרי שעשיתי את המהלך הזה עם המכירת ארגזים, פתאום בכל הארץ נהיו כזה טרנד מכירת ארגזים מהעוטף. עכשיו פה אני רוצה לשים דגש, כי היה פה ניצול מאוד מאוד גדול של האוכלוסייה הישראלית והאזרחים שכל כך רצו לתרום, ובסופו של דבר, חלק מהשוקים האלה לא היו באמת באמת מכירה מהעוטף, וחלקם אפילו היו מכירה מטורקיה, ירדן, עזה, וגם אננס מקניה שראיתי.
אננס מהעוטף, מה שקרה.
ממש. ופתאום אתה רואה, אוקיי, בהתחלה לא דיברו על הצפון, אבל אתה רואה שם תפוחים, תפוחים שלא גדלים בישראל, שנמצאים בשוקים האלה. עכשיו, האנשים דערו למקומות כאלה וקנו, כשהסניף שמולם, שמשלם שכירות ומשלם ארנונה ומשלם עובדים ומשלם באמת לתוצרת ישראלית, פשוט יושב ומסתכל, וזה דברים ש... ואני לא מדברת עליי, אני מדברת על כל באמת הירקנים, אני מכירה את כולם, אני מכירה את הירקנים, מכירה את הסיטונאים, מכירה חקלאים, כולם דיברו על זה שבסוף באיזשהו מקום קצת ניצלו סיטואציה להתעשר, כל מיני אנשים שזה לא באמת הגיע להם, אז גם צריך לראות איך באמת אתה כצרכן מתבונן בצורה עם תבונה ומסתכל ומקבל קבלה על הסחורה ומסתכל שאין איזה מדבקה מחול, וגם אומר לעצמך, רגע, אני לא בטוח שענבים זאת העונה עכשיו אם יש בכלל בארץ, אז כאילו איך יש לי את זה כאן.
אין ספק שישראלים הם יצירתיים גם הדברים הטובים וגם הדברים הפחות טובים. שאלה האחרונה, בעצם לכולכם, אני רוצה להסתכל קצת קדימה, ואני מניח שלא תחלקו על האש ברמה הלאומית, הישראלית, כולנו כמובן רוצים שכל החטופים יחזרו מהר, ובריאים ושלמים ככל הניתן, ושאנחנו נסיים את הפעילות שם בצורה כזאת שנהיה רגועים ובטוחים לטווח הכי ארוך שאפשר, ואנחנו אבל עובדים במגזר העסקי, אנחנו אנשי עסקים, ולכן מאוד מעניין אותי לשמוע מכם, כל אחד בתחום שלו, איפה ההזדמנות העסקית שעכשיו תיוולד אחרי שהדבר הזה יסתיים, מה בעיניכם תהיה תמונת הצלחה, אני לוקח רחוק של 2025.
אני חושב שכל המשברים האלה צריכים ללמוד מהם, הרבה מהמשברים, כמו שאמרתי, מביאים הזדמנויות, אני חושב שכל השיפט הזה מהאופליין לאונליין, הוא לא הומצא בגלל הקורונה, הוא לא הומצא בגלל המשבר של המלחמה, אבל אנשים מבינים שהם צריכים להכין את העסק שלהם, שהוא יהיה יותר גלובלי כמה שאפשר, שהוא יהיה יותר רציב, שהוא יהיה מוכן לכל מיני משברים, ולעשות את הדברים הנכונים כדי שתוכל לשרוד בימי משבר, ולא להיעלם, כי אתה יכול לבנות עסק 30 שנה, הוא יכול להרס תוך כמה שבועות.
זאת אומרת, לבנות את השרידות העסקית.
לבנות את השרידות, לתכנן דברים שמה יקרה בימי משבר, לתת שירות טוב, להסתכל על מבנה העלויות של כל עסק. אנשים רוצים ללכת ולמכור בעולם, זה לא פשוט. זה לא מיד אתה מוכר בכל העולם. אולי להתחיל משוק אחד, אולי ללמוד, להשקיע בללמוד, ליישם טכנולוגיות שיכולות לעזור בניהול העסק, ניהול מלאי, ניהול המחירות, אמצעי תשלום, אתה פונה לשוק האיטלקי. אז תחשוב מה האיטלקים רוצים. זה לא דומה לגרמנים. איך הם רוצים לשלם, מה המתחרים עושים שם, איך ננצח ונחדור לשוק. אנחנו הרבה פעמים בתור ישראלים אומרים, נרוץ מהר, אנחנו הכי טובים, ונכבוש את העולם. וזה לא תמיד עובד ככה. עסק של האי-קומרס הוא עסק נפלא, עסק גדול, אבל עסק של פרטים קטנים. וצריך לעשות אותו בצורה מסודרת ובאמת להתכונן לימי משבר, ותוך כדי זה לגדול ולהגדיל את העסק. וזה חשוב מאוד. בנושא של כחול לבן ולקנות בארץ, הדבר הזה נוגע לי לבי, אני ממשפחה של דור חמישי בארץ, חקלאים בזיכרון. ובשיחות שישי בערב, תמיד מדברים על העלויות שיש לישראלים, לחקלאים ישראלים, אל מול חקלאי בטורקיה או במדינות אחרות. ותמיד יש את הדילמה, שבסוף הצרכן רוצה לקנות הכי זול והכי טוב, והישראלים ימצאו את הדרך. יחד עם זאת, אנחנו כן רוצים, ואני חושב שהמלחמה הזאת פתחה לכולם את העיניים, אנחנו כן רוצים לעזור אחד לשני. חקלאים בעוטף, יש להם עוד משימה בחיים חוץ בשביל לספק את הירקות. וצריך לא לשכוח את זה, כי המשבר הזה ייגמר, החטופים בעזרת השם יחזרו, אנחנו נחזור לשגרה. וצריך ללמוד מזה ולהיות יותר חזקים בתור העם. אנחנו זוכרים מה היה פה בחצי שנה הראשונה, בשנה שעברה, ללכת למקום אחר, לגדול ביחד ולעזור אחד לשני. אנחנו עושים את זה יפה בעיתות מלחמה, אבל צריך לעשות את זה גם כשהמלחמה תסתיים, וזה החוזק שלנו.
אמן. מה eBay stands for 2025 לישראלי?
אז קודם כל אני מצטרף לתפילה שלך כמובן לשחרור החטופים והחזרת הביטחון לכל התושבים במדינת ישראל. אבל התוצאות של המלחמה הזאת לא הסתיימו גם ביום שתיגמר. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו בהחלטות תקציב האחרונות. הצרכן הישראלי הולך להיות לו הרבה יותר קשה, כוח הקנייה שלו הולך לקטון. כתוצאה מזה אני חושב שבעולמות של האי-קומרס, גם באי-בי, אנשים ברמת הקונים יפנו הרבה יותר לחפש פתרונות זולים יותר, בחול או בארץ אם הם ימצאו אותם. אני חושב למשל ששוק היד השנייה שהולך וצומח בכל העולם, הולך להפוך גם לטרנד פה, זאת אומרת, אנשים יחפשו מוצרי יד שנייה בשביל לחסוך קצת בעלויות. בעולמות של המוכרים, זה מתחבר לאותו טרנד שדיברנו עליו פה היום במהלך הפאנל. האפשרויות להתחיל ולמכור לחול כשכוח הקנייה המקומי יורד, הם כאן וצריך לתפוס אותם כבר עכשיו. מי שעדיין לא פותח עסק או לא פותח עסק, אני קורא לו לעשות את זה היום, להתחיל לבחון, כמו שאפי אמרת, פתרונות הכי מתאימים לו, את המדינות הכי מתאימות לו, לעשות את המחקרי שוק. יש היום מספיק כלים בפלטפורמות השונות שנותנים לך להבין איפה אתה נמצא, איפה התחרות שלך, איפה כדאי לך להתחיל למכור. פשוט לקפוץ ראש לתוך הדבר הזה, כי המשבר הזה לא הולך להיעלם בקרוב, ואנחנו לא יודעים גם מה יהיה המשבר הבא.
Hey, קרן, תמונת ההצלחה, אולי ההזדמנות העסקית, ההזדמנות הגדולות של אייס והקבוצה בכלל, 2025.
אני חושבת שב-2025 הצרכן עדיין יעדיף לקנות ישראלי. מה שעובר עלינו בחודשים האחרונים גורם לנו כצרכנים לחשוב טיפה אחרת, לחשוב איפה אנחנו רוצים להשקיע את הכסף שלנו, האם אנחנו רוצים להעביר אותו מחוץ לים או שלהשאיר אותו בתוך הבית. במקביל, יש גם הכנסה פנויה, אנשים פחות עושים לחול, פחות מבלים, וברגע שיש הכנסה פנויה ואנשים יותר בבית, אז מה שקורה זה שאוטומטית כל תחום הבית, הבית והחוץ, משתדרג משמעותית, ואנחנו מעריכים שגם בשנה הבאה, אנשים ימשיכו להשקיע בבית. אנחנו רוצים כולנו להאמין שגם נסיים את המלחמה הזאת בקרוב, ובדרך כלל שמסתיימת מלחמה, מתחילה תקופה אחרת, טובה יותר, שלרוב בתקופה הזאת גם הנדלן עולה, ושהנדלן עולה, אז לרוב אנחנו עולים איתו. וגם בזה אנחנו רואים הזדמנות גדולה. ואם ניגע בנושא שדיברנו עליו, שאנחנו לא אוהבים לדבר עליו, כל המרקט פלייסים האחרונים שנסגרו, אז גם בהם יש הזדמנות, כי המון סוחרים גדולים, מוכרים גדולים, שמכרו במרקט פלייסים אחרים, מצטרפים עכשיו אלינו. כבר בימים אלו עולים כמה ספקים גדולים, וגם זה יביא איתו בשנה הבאה המון מוצרים מעניינים ותחומים חדשים ומרתקים שימשיכו וישירו את האתר. וברמה אישית, אני רוצה לאחל לנו שיהיה לנו עתיד טוב יותר, לנו ולילדים שלנו, שזה הדבר הכי חשוב, ושכולם יחזרו לשגרה.
אז בכל משבר באמת נוצרת הזדמנות, אני מאוד מאוד מאמינה בזה. לצערנו חווינו את זה בצורה הכי קשה שיש, המשבר הזה תקף כל אדם במדינת ישראל. אבל אני מאמינה שסוף סוף תוצרת ישראלית, חקלאית ישראלית, תהיה שוב במרכז הבמה, יבואו עוד חקלאים לגדל, וזה משהו שיגרום עם הזמן גם להורדת המחירים של הפירות וירקות, כי ככל שיהיה היצע גדול יותר, ככה שפע יהיה. וזה דווקא הגיע מהעניין שהיה את חוק הסימון של תוצרת חקלאית ישראלית, שנכנס לתוקפו בדיוק בתקופה הזו בצורה הזויה, וזה קרה בדיוק עכשיו, וככה ש... גם רשתות השיווק רוצות באיזשהו מקום לקנות תוצרת חקלאית ישראלית כדי שזה יהיה רשום להם שם. אני מקווה שזה יחזיק ושזה לא יהיה טרנד ושזה באמת...
ושלא ידביקו עוקצים של עגבניות.
כן, ושגם שלא יהיה... לא ידביקו עוקצים של עגבניות. או הפרסמונים. כן. אבל באמת אני רוצה לתת איזשהו נקודה שלדוגמה עגבניה מאוד מאוד קל לזהות, בגלל שיש לה את העוקץ הירוק. ואנחנו ראינו שבאמת כמות העגבניה שנכנסה לישראל פחתה, להבדיל מהחודשים שלפני, אבל מלפפונים שקשה לזהות, חצילים שקשה לזהות, בצל שקשה לזהות, רק נכנס כפול וכפול לארץ. ככה שאני רוצה להיות אופטימית ולהגיד אולי באמת שזה יחזיק, ושעדיין חקלאות ישראלית תישאר רלוונטית יותר מתמיד. אצלי ספציפית, אנחנו הגדלנו את כמות המוצרים הנלווים. אנחנו, אם נגיד עבדתי עם 3 מאפיות, היום אני עובדת עם 5 מאפיות. אם עבדתי עם, רק עם שטראוס, היום אני עובדת גם עם תנובה ועם גד. אם עבדתי רק עם מעדניה מסוימת, היום יש לי את סורוצקין באתר, זאת אומרת, הגדלתי משמעותית את הכמות של המוצרים שאני מוכרת. באמת, כי אני רואה שיש ביקוש יותר גבוה בתקופה הזו, באתר שלי, ו... אני פותחת עוד 3 סניפים השנה, עוד מקומות שהם בית לחקלאות ישראלית, ועוד סניף האוטלט בקרוב, לא דיברנו עליו, אבל סניף האוטלט שמוכר תוצרת חקלאית ישראלית איכותית במחירים נמוכים, כדי להתמודד עם יוקר המחיה. ואני מקווה שיהיה לנו פה טוב, שהחקלאים שלנו יצליחו, שהחטופים יחזרו בשלום, שהמלחמה תסתיים בכך שאנחנו נרגיש בטוחים במדינה שלנו, ושלילדים שלי יהיה עתיד פה במדינה המדהימה שלנו והאהובה.
הדברים הנפלאים האלה שכולכם אמרתם לסיים. אני חושב שלמדנו, קודם כל למדתי על רוח ההתגייסות והישראליות, ולצד מקצועיות מאוד גדולה, ונסות מכולכם, איך מתמודדים עם משבר, כולכם מדברים על דווקא ההזדמנות שעכשיו אפשר להתרחב, ולדייק את מה שאתה עושה, ולעשות אותו יותר טוב, ולכת למקומות שעובדים יותר טוב, בלי להזיז רגע מבט מזה שבסוף הלקוחות שלנו גם צריכים להיות מחוברים לזה, אחרת זה לא מעניין. האקסל לא פוגש את הלקוח, אתם כן פוגשים את הלקוחות. שאיף שעם כל הצער ועצב שכולנו חלקנו וחולקים, וגם המשפחות שלנו וכל מי שרואה אותנו עכשיו, אני כן יוצא פה קצת נימה אופטימית, שעתיד חייב להיות טוב יותר. אז תודה לכולכם, לנוי, לקרן, מיקי, לאפי, ונתראה בזמנים טובים. תודה רבה.
תודה.
קומרסיישן עם תימור גורדון. Adiós.